קהלת, פרק ד', פסוק ראשון. ושבתי אני, ואראה את כל השוקים אשר נעשים תחת השמש. והנה דמעת השוקים, ואין להם מנחם. ומיד עושקיהם, חסר לך פה מילה. ומיד עושקיהם כוח, ואין להם מנחם. יש פה פעמיים. ושבתי אני ואראה את כל השוקים אשר נעשים תחת השמש, והנה דמעת השוקים, ואין להם מנחם, ומיד עושקיהם כוח, ואין להם מנחם. הנושא שלנו ככה, יש פה דמעות של אנשים שהם עשוקים, ואנחנו יודעים שכל השערים יכולים להינעל, אבל שערי דמעות לא ננעלים אף פעם. והסיבה, איך אומרים, הטכנית לעניין, זה שהדמעות זה מים, הם מחלחלים בכל מקום. הם תמיד בסוף מגיעים לאיזשהו חריץ ויורדים למטה. ופה אנחנו רואים דבר מדהים, שהדמעות לא מצליחות לחדור. Okay. יש כאן עשוקים שהם בוכים ואין להם מנחם, ואפילו הבכי לא עוזר להם. אנחנו חייבים להבין מי הם העשוקים הללו. מצב מאוד קשה, המצב פה, הפסוק הזה. נפלנו, ברוך השם, שאין הרבה אנשים שאנחנו יכולים ככה להתעמק יותר. אז יש הפסוק הזה, אני אומר מראש, קחו בחשבון שלא את כל הסוגיות שאני אפתח היום אני אוכל לדון בהם לאורך ולעומק ולרוחב, כי בהחלט הדברים הם קשים. אנחנו מדברים פה על עושק, ועל עושק נדבר על שלושה שלבים בעושק. עושק הכי חמור, ועושק פחות, ועושק עוד יותר פחות, אבל זה 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 דברים שאנחנו צריכים לדעת, הם קיימים בעולם. אנחנו לא מתחכמים, לא מפחדים מהם ולא בורחים מהם. אנחנו צריכים לדעת איך יהדות מתמודדת איתם. אני מתאר לעצמי שכל אחד ואחת מאיתנו חשבו על הנושאים האלה יותר מפעם אחת. זה הנושאים הכואבים שבעולם, שבחיים. אז אנחנו מחפשים את הדרגה הראשונה של העשוקים, אומר הזוהר הקדוש בחלק ג' בדף קוף י' ג', חלק ב' בדף קוף י' ג', אומר הזוהר, העשוקים הללו הם הממזרים. דרגה ראשונה בעשוקים זה נשמות, זה ילדים, זה ילדות, לא משנה, שנולדו ממה שנקרא פסולי חיתון על פי התורה. זה יכול להיות אשת איש, זה יכול להיות בן ואימא, אח ואחות וכדומה. ילד שנולד בנישואים שכאלה, לא בנישואים, בחיי נישואים שכאלה, הוא ילד שלא יכול לבוא בקהל. לא יכול לבוא בקהל מזמן שניתנה תורה. לא יכול להתחתן עם אישה יהודיה. אם אישה לא יהודיה אין לו בעיה, אבל במקרה כזה הילדים שלו יהיו לא יהודים. אם הם יתגיירו אז הכל בסדר, אבל במצב הנורמטיבי שלו כאילו אין לו תקנה. ילד כזה אין לו תקנה. האורך של העיתון המפורסם בארצות הברית, Jewish Press, שאל את הרבי במכתב, למה היהדות לא עושה איתה משהו? למה לא מוצאים להם פתרון לממזרים? בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה להם איזושהי תקנה, תקנה קשה, היה אפשרות בצורה מסוימת לחתן אותם. הייתה אפשרות נדירה, לא ייכנס אליה עכשיו, כי רק להבין איך זה עובד ואיך העולם הזה היה עובד, קשה. אבל היום האפשרות הזאת לא קיימת. אז הוא שאל את הרבי, למה אנחנו לא עושים עם זה כלום? הרבי ענה לו דבר מאוד מאוד מעניין, שמבחינה השקפתית, הוא נותן לנו פתרון, נותן לנו הסתכלות על העולם בכלל. אומר לו הרבי, יש ילדים כאלה שנולדו, הרבי לוקח דוגמאות, שלוש דוגמאות. הורים שיקורים, הורים מסוממים, והורים בעיות, עם בעיות גנטיות, שילדים שנולדים מהם הם עם איזושהי מחלה שהילד סובל ממנה לאורך כל החיים שלו. האם בגלל שהילד שנולד הוא לא אשם לחלוטין במה שקרה, בצורה ובאופן שהביאו אותו לעולם, האם בגלל זה אנחנו נבוא ונגיד, מוריי ורבותיי, הילד הזה אין לו בעיה גנטית כי הוא לא אשם בה? הילד הזה אין לו את הבעייתיות הרפואית, הביולוגית, כיוון שהוא לא היה אשם בזה, ההורים שלו אשמים. מבחינה רפואית כולנו מבינים שאי אפשר לומר דבר כזה. לא רק זה, הוא כותב לו הרבי, גם לעולם הרפואה שדורש התייחסות מיוחדת לבן או בת כזו שנולדו בבעיה גנטית, גם לעולם הרפואה אנחנו לא באים בטענות. עולם הרפואה טוען, הילד הזה תרופות מסוימות לא יכול לקבל, צריך להיזהר מחומרים כאלה וכאלה, לפעמים צריך לגדול במוסד בגלל הבעיות הגנטיות שלו. האם אנחנו נבוא לרופאים, שעולם הרפואה הוא עולם כמה שהוא מכובד, אבל העולם המודרני יש לו זמן מסוים איפה הוא התחיל, מתי הוא חידש את מה שהוא חידש, האם נבוא ונגיד לו, אנחנו לא מוכנים לקבל את מסקנותיך? מי שיגיד דבר כזה, אינו אלא טיפש. אומר הרבי, התורה, למה נבוא ונזלזל במדעיות של התורה, שלא יכחיש את עצמה במשך 3,500 שנה, והיא באה ואומרת שאדם כזה, שנולד מניסויים שכאלה, מפסולי חיתון שכאלה, הוא לא קשיר לבוא בקהל. אבל בקבלה כתוב, שילד כזה בטוח ימות באיזשהו שלב, או בתאונת דרכים, או באיזשהו סיפור. הקדוש ברוך הוא פשוט משחרר אותו מפה. הוא לא שייך לעולם הזה. הוא בא לא בצורה בריאה לעולם. הכלל הזה שילד כזה מת, זה רק כאשר זה ודאי וידוע. כאשר זה לא ידוע, יש כלל, ודאי ממזר אסור לבוא בקהל, ספק ממזר לא אסור לבוא בקהל. אז זה רק מבחינה הלכתית שנסתכל על הדברים בפרופורציה שלהם. ההסתכלות היא, האם הקדוש ברוך הוא רחמן או לא רחמן, זה כמו שאנחנו נשאל, האם ההורים האלה שעשו את מה שעשו כדי להביא את הילד הלא בריא הזה לעולם, הם רחמנים או לא רחמנים? את הטעות עשו הבני אדם, ועכשיו, איך אומרים, איוולת כסיל, ועל השם הוא צועק. הוא עשה את הטעות, ועל אלוקים הוא צועק. הבעיה היא, זה שכשמדובר על בעיה בריאותית, אנחנו רואים אותה מול העיניים, ובגלל זה אנחנו מבינים שהילד הזה סובל, ולכן צריכים לטפל בו והוא לא אשם. ואילו כאשר אנחנו מדברים על דבר שהוא רוחני, זה נראה לנו לא נכון, אז הרבי מסיים לו שהקדוש ברוך הוא רופא כל בשר ומפליל לעשות, הוא יודע יותר טוב מאיתנו מה קשיר לבוא בקהל ומה לא קשיר בקהל. אני מקווה, הוא מסיים, שהשורות המועטות האלה שכתבתי יספיקו לך, ושתבין את הנקודה הזאת המהותית, שבעצם אי אפשר לבוא ולהעמיד את התורה על משקל של מאזניים, האם זה צודק או לא צודק, מכיוון שזה דברים שהם נסתרים מאיתנו. ברגע שבן אדם עשה איזשהו קלקול, אתה לא יכול לבוא לקדוש ברוך הוא בטענה, כי זה סדר הפך הטבע, הפך הנורמה, הפך הסודות, האושיות הפנימיות של התורה. זה השוקים, הדרגה הראשונה שחזל מדברים עליה. הדרגה השנייה היא דרגה הרבה, היא פחות קשה, לא, אי אפשר להגיד פחות קשה, כי אצל הממזר יש גם מוות וגם שהוא לא יכול להתחתן, שזה קשה מאוד. אצל הקטן יש לנו, בדוגמה הבאה שאני הולך לתת לשוקים, יש לנו דבר שהוא קשה מאוד, אבל אולי זה ייתן לנו קצת פתרונות, מה קורה פה בעולם. כתוב עוד פעם בספר הזוהר, שילדים קטנים שמתים בגיל קטן, זה יכול להיות, לא תמיד, אבל יש כמה וכמה סיבות, אבל זה יכול להיות בסיבת ההורים שלהם. עכשיו אני מבקש, בואו ניכנס למנהרה, אנחנו, זה נושא עדין יותר מעדין, ואני לא רוצה להסתבך בו. הנושא הוא, הקדמה ראשונה. בעשרת הדיברות כתוב, כבד את אביך ואת אמך. המילה ואת, עם וו החיבור, מיותרת. חזל דורשים אותה בגמרה. כבד את אביך ואת אמך. היה יכול להיות כתוב, קבל את אביך ואימך. למה ואת? ואת לרבות את אחיך הגדול. האח הגדול צריך לכבד אותו. זה ההלכה, מה שנקרא, ההלכה היבשה. מה עומד מאחורי ההלכה היבשה הזאת? עומד סוד. בקבלה כתוב, ומובא גם בחסידות, שכאשר בני זוג חיים, מקיימים יחסים, יחסי אישות, חיים, אז האיש נותן את הכוח שלו, גם האישה נותנת את הכוח שלה, בעצם כאשר נוצר מזה ולד, הוולד לקח את הכוח שלהם. לא משנה בן או בת, הוא לקח מהבחינה הרוחנית את הכוח שלהם, כביכול הם יותר לא יכולים להוליד. מה שקורה בשלב השני, זה שהוא, אחרי שהוא נוצר וגיבש את עצמו, זה יכול להיות בשנייה, הוא מעניק להם חזרה את הכוח להוליד. הוא לקח את הכל והחזיר אותו. וככה זה בעצם כל פעם שנוצר ילד, ככה זה התהליך מבחינה רוחנית. הוא לקח את הכוח והוא החזיר אותו. עכשיו, מכאן ואילך, ילדים אחרים שיוולדו מההורים הללו, מקבלים כוח מהילד הקודם שבא לפניהם, הוא כאילו אישר את האפשרות שלהם לבוא לעולם. כי הם, קודם כל, נתנו את הכוח לו, והוא יחזיר להם את הכוח, אבל מה שמעניין זה שכשהוא מחזיר להם את הכוח, הוא מחזיר להם משהו משלו. אם אני רוצה להגיד בבדיחותה, לפי זה ארבעה שותפים באדם. אבא, אמא, האח הגדול והקדוש ברוך הוא. אבל זה הסיבה הקבלית, הרוחנית, להסבר למה אנחנו צריכים לכבד את האח הגדול או את האחות הגדולה, מפני שעצם הם בחייהם ציוו לנו את החיים. זאת אומרת, הם בעצם נתנו לנו אפשרות לבוא לעולם. עד כאן הקדמה ראשונה. האח הקודם נתן, וגם האח הראשון נתן, כי אם לא היה האח הראשון, לא היה השני ולא היה השלישי. התורה ציוותה אותי להתייחס לאחיך הגדול הראשון. הוא לא תמיד בחור, יכול להיות אחות גם כן. גם כל אחד שגדול ממך נתן לך משהו. אבל מה שציוותה אותך, התורה, היא ציוותה אותך את הגדול. ככה, זה בפשט על פי הנגלה. המגיד ממזריץ' בספרו, מגיד ברב ליעקב, הוא באמת מתייחס לזה, הוא לא יוצר הלכה חדשה, אבל הוא מתייחס מהפן הקבלי, שבאמת מהפן הקבלי יש משמעות גם לזה שלפניך, לכל אלה שלפניך, ולא רק לגדול ביותר. מבחינה הלכתית, התורה לימדה את הגדול ביותר, כולנו צריכים לכבד. כל אלה שאחריו צריכים לכבד. כאן הקדמה ראשונה, עד כאן הקפה א'. הקדמה ב'. הקדמה ב' היא קשורה לנושא שנגעתי בו בעבר, אבל אני רוצה עוד פעם, זה נחוץ להבנת העניין הזה. יש שטן. השטן הוא מלאך. המלאך הזה, השם שלו המלא, זה סמך מהם, א' למד. לא נהוג להגיד את השם הזה כולו, כי זה מגביר קליפתיות בעולם. המלאך הזה שהוא רוחני, כדי להשפיע בעולם, יש לו נקבה. משפיע, מקבל. הוא משפיע בעולם רע. יש מישהו שלוקח את הרע הזה ומגדיל אותו, מטפח אותו ומוליד ולדות של עוד רע בעולם. נקראת בת זוגו של השטן, ויש לה שם גם כן, למד יוד, למד יוד, תף. כן? לא משנה כעת השמות, זה שמות שלא ראוי להזכיר אותם שוב ושוב, זה לא עושה טוב בעולם. עכשיו, פה אני מדבר כעת על בת זוגו של השטן, אני אקרא אותה בת זוגו בקצרה. הגברת הזאת צריכה לקבל מה שנקרא כוח להוליד ולדות. היא צריכה לקבל כוח להוליד ולדות. להוליד עוד רע בעולם, להגדיל אותו, לטפח חיילים נוספים לרע בעולם. איך היא עושה את זה? היא עושה את זה באמצעות כוחות. אני אומר, כמה שאני יכול להגיד עדין, אני אגיד, אבל זה באמצעות כוחות של גברים שיצאו לבטלה. לבטלה, זאת אומרת שהם לא נכנסו ברחם של אישה בשר ודם. מה היא עושה לצורך העניין? היא מתלבשת בדמויות של נשים שקיימות פה בעולם. והיא יוצרת איזשהו תשטוש לאיש שמסתכל איפה שהוא לא צריך להסתכל, או על מי שהוא לא צריך להסתכל. היא יוצרת לו איזשהו תשטוש במוח. ברמה כזאת שדווקא היא נראית לו הכי הכי, ולא זו שנמצאת אצלו בבית. עכשיו הוא לא עושה כלום, הוא רק ראה. אחר כך, מתוך המחשבות שלו, יכול לקרות לו משהו שיוצא שלא במקום. זה באה האישה של השטן, שהיא בעצם יצרה את כל התמונות ואת כל מה שאתם רואים על התחנות ואת כל זה. זה הכל ממנה. היא חותמת על הצ'קים האלה כדי ליצור כמה שיותר מציאות כזאת. כן. הגירויים האלה יורדים לעולם ומוציאים כוחות. הכוחות האלה, היא לוקחת אותם, היא נכנסת מהם בהיריון. מהכוחות האלה שהיא נכנסת בהיריון נולדים ילדים. ילדים רוחניים שהם מזיקים, קליפות וסדרה אחרה. מזיקים בעולם. את מי הם מזיקים ברמה הכי גבוהה? את האדם שהוליד אותם. עכשיו, מה שזה עושה בעולם, זה יוצר שני סוגי רע בעולם. רע כללי, הזקים, חבלנות, מוות של בני אדם בכל מיני צורות לא נעימות. כשאתם שומעים שיש איזשהו משהו ופתאום באו ומאות אנשים אי שם ואי פה ואיזה, מתו, זה כתוצאה ממזיקים כאלה שנוצרו בעולם, וכשהם הפכו להיות חיילים וזה ברמה גבוהה מאוד מאוד מאוד, הם פשוט שולחים איזשהו אוריקן או איזשהו ארגש מתפרץ והורס ושובר ומנצץ וכולו. בנוסף לזה, בעיקר על האדם הזה בעצמו, כמו שאומרים, הצאצאים הלא חוקיים שלו שנוצרו, הם מזיקים לו, הם מפריעים לו, הם גורמים שלא יהיה לו חן בעיני אדם, בעיני אלוקים. לפעמים הוא נופל והוא לא יודע למה הוא נופל. לפעמים אנשים מתבדחים עליו והוא לא מבין למה מתבדחים עליו. לפעמים יש לו איזה שהם הפסדים והוא לא מבין מאיפה זה נוצר, איך זה קרה. זה כתוצאה מזה. זה, המזיקים האלה גורמים שזה יקרה. עכשיו, בתוך כל הכלל הזה, יש גם נפקמינות, איך שזה נקרא, נפקמינות זה משמעויות מעשיות מבחינה הלכתית. זאת אומרת, זה לא רק קבלי, זה בא לידי ביטוי הלכתי. למשל, אדם 120 עבר, נפטר, עורכים לו לוויה. אז בלוויה מקובל, למשל, אלה שהולכים לפי הקבלה, זה בוודאי יודעים את המושג ונזרים ממנו. ומנהג ירושלים כללי, גם לאלה שהם לא הולכים לקבלה, מנהג חבד הוא גם כן כזה, שהילדים לא הולכים אחרי המיטה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ילדים, לפי הטרמינולוגיה של מה שאני אומר עכשיו, זה לא רק הבנים והבנות, זה גם הנכדים והנכדות, ואם האדם הזה זכה גם כן לנינים, אז גם הם לא הולכים אחרי המיטה. למה על פי המנהג הזה, זה לא כל עם ישראל נוהג בו, אבל אלה שהולכים על פי הסוד נוהגים בו, מפני שזה בעצם מעורר דינים על הנפטר. יש לו ילדים חוקיים והם הולכים אחרי המיטה, יש לו גם ילדים לא חוקיים, גם הם באים ללוות. עכשיו, כשהם באים ללוות, הם עושים לו הרבה הרס וחורבן ומציקים לו. וזה אחר כך נגרר ונמשך עוד. זה אחת הסיבות שגברים עוטפים אותם בתלית. התלית נקראת מקיף בקבלה, והיא שומרת אותו מהבחינה הזו, מהחיצונים האלה שמנסים להידבק בו. צדיקים שהעיניים שלהם גלויות, הם מסוגלים לראות את זה אפילו. היו צדיקים כאלה שבלוויה היו רואים אותם עם מקל, שהם עושים ככה וככה ומגרשים מישהו. האנשים הרגילים לא הבינו מה הם עושים בכלל. עכשיו, הרעיון הזה הוא נכון, ובזה אני לא דיברתי היום בכלל, הוא נכון גם לאיש וגם לאישה. אני דיברתי עד עכשיו על איש, אבל הוא שייך גם לאישה, וזה פרק בפני עצמו להבין מה ואיך. אבל הוא שייך גם אצל אישה. וזה הסיבה שלמשל בספר המנהגים של חב"ד כתוב שילדים לא הולכים אחרי המיטה, גם אחרי אבא, גם אחרי אמא, גם אחרי סבתא, זה לא משנה. לא הולכים אחרי המיטה. אז באגרות הקודש של הרבי הוא אומר, כן, אחרי המיטה לא, אבל אתה יכול ללכת לפני המיטה. זאת אומרת, זה מעורר רק שזה אחריו. הלכה נוספת שהיא כבר מקובלת על כולם, שכשחוזרים מלוויה, לא חוזרים באותה דרך שחזרנו קודם. זאת אומרת, אתה יכול ללכת בכביש המקביל, אבל אל תחזור חזרה באותו מקום שהלכת קודם. למה? יש שם דברים לא טובים שנמצאים באזור. עכשיו, אם הבנו את ההקדמות האלה, אז אנחנו יכולים להיות כלים להבין את מה שאומר המגיד ממזריץ עכשיו. עכשיו אני חוזר חזרה לספר מגיד דבריו ליעקב. אני הבאתי את שתי ההקדמות האלה כדי להבין את מה שהוא אומר ביחס לפסוק שלנו, נשמות השוקות. הנשמות הללו, הילדים הלא חוקיים, איך שנקרא, הם חיים וקיימים בעולם. עכשיו, ברגע שהם חיים וקיימים, אז כמו שהסברתי בהתחלה, שכל ילד שנולד, הוא לוקח את הכוח של האבא ושל האמא, כאילו שהם לא יכולים יותר להוליד, ואחר כך הוא מחזיר. זה ילד בשר ודם. אבל גם הילד הרוחני הזה עושה את אותה פעולה. הוא לוקח את הכוח של האבא והאמא, ואחר כך מחזיר. וכמו שהסברתי קודם, שכשהילד מחזיר את הכוח של האבא והאמא, אז יש כאן איזשהו תוספת שהוא מוסיף משלו, גם הילדים האלה מוסיפים משהו משלהם. וזה גורם בהרבה מאוד מקרים שילדים קטנים נופלים לפני שהם נולדו, ושהם מתים בלידה, או שהם נולדים בעלי מומים. למה? כי האחים שלהם, הרוחניים, השאירו להם ירושה מאוד לא טובה. כן, זה אומר המגיד ממזריץ, כן? עד עכשיו מה שאמרתי, דברים שכתובים במקומות אחרים, הבאתי את זה כהקדמה כדי להבין את מה שהוא אומר. הוא אומר את זה די בקצרה, אבל זה בעצם הנקודה. ובזה הוא מסביר מה זה נקרא, אז הוא מסביר לנו בעצם הרבה דברים שקורים בעולם. למשל, שאתה רואה ילד קטן, מה הוא עשה, מה הוא אשם, למה הוא מת. אתה לא מבין את זה, אבל כאילו יש הרבה סיבות. אחת הסיבות שיכולה, לא רק זה, אבל הרבה, אחת הסיבות יכולה להיות מפני שיש מישהו שדאג להילחם בו. היה מישהו שקעקע אותו מן העולם. הכל בהשגחה פרטית, נכון, זה סוגיה בפני עצמה. אבל בסופו של דבר, לולי שהיה החטא, ולולי שהיו החיצונים, ולולי שהיו האויבים האלה, זה לא היה קורה לו. זה השלב השני, זה השוקים. השוקים הראשונים דיברנו על ממזרים. השוקים השניים זה ילדים קטנים שמתים בקטנותם כתוצאה מעושק. עושק זה משהו שמישהו לקח ממך, מישהו סחב ממך. יש ביטוי בתפילה של ראש השנה, למען נחדל מעושק ידינו. לפעמים האדם חוטא בידיים. אז החטא הזה, עושק ידינו, מוליד כל מיני דברים שליליים, וזה גורם רק כך, כמו שאומרים, בעיות, בעיות בעולם. עכשיו יש את הדרגה הכי הכי עממית, עממי זה לא עממי, זה לא טוב, אבל הדרגה הכי פחות חמורה בעושק, הדרגה השלישית, יש גם אצל נשים חטא שנקרא, כמו אצל הגבר, יש בחינה של לבטלה, זה גם כן קיים אצלהם, אצל נשים ולא, זה הרבה יותר עדין, זה קיים גם אצלהם, זה קיים אצלהם ברובד הנפשי, זה פועל משהו ביולוגי גם כן בגוף, זה כאשר מסתכלים על מישהו שהוא מאוד גבוה או מאוד מרשים או מאוד יפה, וזה יוצר איזשהו חמדה לא נכונה, לא קדושה, אז מזה נוצר משהו. נוצר משהו גם בגוף ונוצר משהו גם בעולם. וזה הסיבה, שוב בראשי תיבות, שבגלל זה לא משנה כעת אם זה איש או אישה, למעשה הילדים לא הולכים אחרי המיטה. זה לא משנה. וגם בלוויה של אישה לא ילכו חזרה באותו דרך שהיה קודם. זה ככה או ככה נכון. יש הבעיה אצל אישה, הבעייתיות הזאת היא הרבה יותר עדינה. זה פחות מסיבי וקשה ותאבדני כמו אצל האיש, וכיוון שכך, החשבון שלה הוא חשבון הרבה הרבה יותר עדין. גם בשמיים הוא הרבה הרבה יותר עדין, יותר קל, ולכן גם בתיקונים שכתובים בשמיים, אז אצלה התיקונים עדינים יותר ופחות מסיביים, וזה בא לידי ביטוי למשל, אם צריך להגיד קדיש, ויש בית כנסת שנהוג להגיד קדיש רק אחד ולא שניים, נניח, יש אחד שאומר על אבא שלו ויש אחד שאומר על אמא שלו, אז אנחנו נכבד את זה שאומר את הקדיש על אבא, כי אבא שלו נמצא בבעיה יותר גדולה מאשר האמא של זה.
זאת אומרת, מבחינה רוחנית זה קצת יותר עדין. אבל זה בעיקר מה שצריך תיקון הנושא הזה. אני קשה לי להרחיב בזה, הנושא הוא עדין מאוד, אבל יש בזה בהחלט, היא לא מתלבשת בכל אחד, היא צריכה לקבל רשות ממנה כדי לי. והמעשים שלה גורמים את הרשות הזאת. זה תלוי מאוד במעשים שאותה אישה עושה. בקיצור, הנושא הוא רחב, אבל אנחנו רוצים לדבר משהו חיובי יותר, אז אנחנו נתקדם הלאה. הנקודה השלישית בנשמות השוקות של הפסוק שלנו, זה כל הגלויות, כל הצרות, הרבי האמצעי אומר, כל הבחינות שאתה רואה שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כל הבחינות האלה באות משיבוש בסדר ההשתלשלות. הסדר הנכון של סדר ההשתלשלות היה שצדיק יקבל כל טוב, ורשע יקבל כל עונש אפשרי. זה היה הסדר הנורמלי. מה קרה פתאום שהשתבש? השתבש סדר ההשתלשלות מפני מה? אז בואו נראה איך הוא קורא לזה. הוא אומר, מאוד מוסתר עניין וטעם הגלויות הקשות, ואשר ניתן רוב שפע לאומות העולם, וכן בפרטיות מאשר הרשעים מצליחים והצדיקים וקשרים נלחצים. כאילו, הוא בעצם, כל הבעייתיות שבעולם הוא מעלה כאן לדיון. הנה כל זה מסיבת מה? מסיבת עושק. איזה עושק? כאשר בכלל בן אדם עושה משהו שהוא לא על פי תורה. התורה זה כמו שאומרים צינורות חשמל שמעבירים את הזרם בצורה הנורמלית והנכונה שלהם. ברגע שאדם חוטף, דרך כלל מדבר על כל סוג של חטא, זה כבר לא מה שדיברנו קודם. כל סוג של חטא שלא יהיה, הוא בעצם לוקח צינור שהיה מחובר עם צינור, פותח בין שניהם באמצע ומתחיל, איך אומרים, להישפך מהאור של הקדושה לכל מיני מקומות. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, הקדוש ברוך הוא, סדר הבריאה אומר, שכשאתה עשית מעשה כזה, אז אתה בלבלת את סדר ההשתלשלות. המים האלה היו צריכים לעבור מכאן לשם, ולהגיע לאיזשהו שלב, ולתקן את העניין. אבל באיזשהו שלב, אתה הפרדת את הצינור, אז מה אפשר לעשות? זאת אומרת, מה אתה דורש? אתה בלבלת אותו. אתה בלבלת, אז יש כשל במערכת. פתאום הצדיק מקבל לא טוב, הרשע מקבל טוב, ממה זה נבע? ממשהו, ממה שנקרא, ממאזן כללי שיש בבריאה שלא מתנהגים. זה בעצם תסמונת גלות, תסמונת זמן הגלות, שאנחנו לא לגמרי, כמו שאומרים, לא שלמים, זה מה שזה גורם. אז פתאום יש עושק. עושק זה הפירוש, הוא אדם שלגמרי מתנהג טוב, והוא חטף סתירה. סתירה, אני מדבר במובן, מה זה קרה? למה זה מגיע לו? התשובה היא, זה לא מגיע לו, אני לא מאשים אותו, אני לא בא אליו בטענות. אבל מכיוון שמכלול העולם איבד את סדר ההשתלשלות שלו, אז זה מהווה בעיה. סתם ככה, רק איך אומרים, צימוק, שנראה את הכיוון החיובי. אנחנו הרבה פעמים שואלים, מה עושה הכנסת ספר תורה בעולם? עושים תהלוכה ומעבירים את הספר ורוקדים ושמחים. מה זה עושה בעולם? אז בחסידות כתוב במפורש. הרבי מדבר על זה בשיחה בשנת תשמ"ב. הכנסת ספר תורה מיישרת את סדר ההשתלשלות. על כל פנים לזמן, עד שאנשים לא בועטים בו עוד פעם לכיוון אחר. אבל מה החשיבות של ההשתתפות במאורע הזה והשמחה שבו וכולו? זה פשוט מיישר את סדר ההשתלשלות. זה בחינה רוחנית שמתקנת אותו. אז יש בזה, איך אומרים, עילוי נפלא ועצום, זה יכול להסביר הרבה הרבה עניין שאדם הולך בהכנסת ספר תורה, הוא מאוד מאוד מתרגש. אתה רואה שאנשים מתרגשים משהו למעלה מסדר הסדר הנורמלי. למה עד עכשיו הם לא התרגשו ופתאום הם מתרגשים? משהו זז להם בנפש, סודר סדר ההשתלשלות, אז מתחיל לזרום להם, לנפש שלהם, לנשמה שלהם, מתחיל לזרום כל האורות הרוחניים שהיו צריכים, איך אומרים, להיות גלויים אצלהם כבר קודם, אבל מסיבות שונות ומשונות שלא באשמתם, לא רק הכנסה עצמה, גם ההשתתפות בהכנסה, אם אתה תורם, אתה קונה איזה אות, אתה משתתף. כל הבחינות האלה הן בעצם מזרימות, מסדרות את סדר ההשתלשלות מחדש. באמת, הראש כותב שהיום להכניס ספרי קודש לבית מדרש, זה חשוב כמו הכנסת ספר תורה. זאת אומרת, ישנם דברים נוספים. אז עכשיו השאלה הנשאלת, איך אנחנו מתקנים את שלושת בחינות העושק הזה שקיימים בעולם? זאת אומרת, העושק הזה זה משהו מפחיד. אנחנו מדברים פה על פסוק, שהפסוק הוא מלכתחילה, בעייתי זה לא המילה הנכונה, אבל זה פסוק כואב, זה פסוק זועק. הוא אומר, אני רואה את כל השוקים, ואני רואה שיש להם דמעות, ואני רואה שאין להם מנחם, אני רואה שיש כאן בעיה שלא נגמרת. מה הפתרון שנותן המגיד ממזרית, שהוא תיאר את כל העניין הקודם, מה הפתרון שהוא נותן? אז נקודה ראשונה שהיא חשובה, הוא אומר, אתה יכול להוריד מעצמך, וזה מאוד פשוט, האדם יכול להוריד מעצמו את העוצמות האלה של הקליפות והסיטרה אחרה, כאשר הוא יעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, ובפה שלו, לא במחשבה, יגיד, ריבונו של עולם, עשיתי ככה וככה וככה וככה, אבל איך למתורת המגיד משמע, שככל שהוא יגיד את זה ביותר שחרור, ככל שהוא יגיד את זה בפה יותר מלא, הוא לא יגיד את זה לאחרים, יגיד את זה רק שהוא ואלוקים שומעים, אבל שיגיד את זה כמו שאומרים עם כל הפרטים, אז זה פשוט, אנחנו נראה מה זה עושה, אבל קודם כל זה השלב הראשון. על פי זה המגיד ממזריץ' מסביר את הפסוק, משה אחרי חטא העגל, שזה היה החטא היום והנורא, אז הוא מתבטא בלשון מאוד מאוד מוזרה לאדם רחמן שכמוהו, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה. למה הוא מגדיל את החטא? למה הוא מרחיב אותו? אז הוא מסביר שמשה רבנו בסך הכל רצה להקטין את החטא. אז ברגע שמתוודים עליו ואומרים, עשיתי חטא גדול, עשיתי זה, אתה מגדיל, אתה מפרט, אתה מרחיב, אתה נותן לו את הזה, אז אתה מוציא את השם. לכל חטא יש את השם. אתה מוציא את השם, זה את העוקץ של החטא, ואז מה קורה? אותם הילדים הלא חוקיים שנוצרו מכל אחת משלושת הבחינות שדיברתי, גם אלה שנוצרו מהבחינה השנייה, על הממזרים לא נדבר עכשיו, הבחינה השנייה, וגם אלה שנוצרו מהבחינה השלישית, הגלותית, שיוצרת שהצדיק רע לו והרשע טוב לו בגלל שבצינור משהו נפתח, מה שקורה זה שאני לוקח את המלאך הזה ואני מפריד ממנו בין הנשמה שלו לגוף שלו. זה רעיון שמופיע בחסידות בצורה מפורשת בספר דרך מצוותיך על הרבי הצמח צדק. הוא אומר בצורה ברורה, אם אתה פותח את הפה, כל אחד באמת, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בלי להתבייש ולהגיד בפה מלא, אנחנו יודעים מה עשינו, עשיתי ככה וככה וככה, לא יוזר שזה במחשבה. אתה רוצה להרוג אותו, מה שנקרא, להוציא לו את הנשמה בפה, אתה צריך להגיד את זה בפה. זה השלב שמבחינה פסיכולוגית הוא הכי קשה לאדם. זה נדמה שזה קל, אבל לבוא ולהגיד את זה משוחרר, פתוח, אני, לא מישהו אחר, אני עשיתי כך וכך, זה קשה. ברגע שמאדם מסוגל לעשות את זה, אז הוא כבר עצר. זה מאוד משמעותי לעצור. אם יש למשל כזה מזיק מעופף, והצלחת לעצור אותו שהוא שוכב על הארץ, מת, אז הוא לא יכול להזיק. אז נכון שהוא עדיין קיים, אבל הוא שוכב על הארץ, הוא מת, הוא לא יכול להזיק לי, הוא לא יכול להזיק לאחרים, וזה מאוד מאוד משמעותי לפי זה. לעמוד בסוף היום ולעשות אשמנו בגדנו לפני הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו מחילה, זה הדבר, איך אומרים, זה הדבר הכי יפה שיכול להיות בעולם לפי זה. אני הולך לישון נקי, ואני קם נקי, ואני מתחיל את היום שלי. אני אומר, מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, ובזה אני מחקתי, הרגתי, יריתי, על כל הבחינות השליליות. זה בעצם עניינה של קריאת שמע שעל המיטה. זה השלב הראשון. זה בדיוק הקריאת שמע שעל המיטה, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו חז חרב של שתי פיות. זה גמרא במסכת ברכות. ראיתם פעם את התמונות של הרומאים של פעם, שהם אוחזים כזה שפייז, כזה חזזה עם שני חודים, יש להם באמצע מקום אחיזה ליד, ואז הם ככה, הם מכל הצדדים, הם זה בדיוק המצב של קריאת שמע שעל המיטה. משה יגדיל, זה כאילו אמר וידוי פה, בצורה ברורה, חדה, גדולה. כי כשהוא רוצה להוציא את השם של החטא והאבון החוצה ולהרוג אותו, צריך לבטות את זה בצורה הברורה, בלי, כמו שאומרים, התחפרויות, וכמו שאנחנו ניגשים לבן אדם, למשל, אם פגעתי בך, אז איך יש כאלה שאומרים, תוריד טעים. זה הלשון שלו, אני אקריא את הלשון שלו, הוא טוען שבכל עבירה שנעשית, יש נוצרת קליפה, ולקליפה הזאת יש שם. השם שלה זה אותו שם של העבירה. אז הוא אומר שכאשר, למה הגדיל משה את העבירה, הוא פירש ביותר, חטא העם הזה, חטאה גדולה, כוונת משה היה להוציא החיות שהוא שם העבירה מהקליפות, והעלה אותו לשורשו. זה בעצם המהות. אני לכן בחרתי לדבר, גם כן זה התאים לי, שזה פרשת שמות, וזה שובבים, תחילת השובבים, אז איך אומרים, נפלנו על הפסוק הזה. אבל לא בכוונה, אתם תסלחו לי מעיקר. זה טוען המגיד במזריץ, שקודם כל העבודה הראשונה זה וידוי פה ובצורה ברורה. אחרי השלב הזה של וידוי פה, אז בסדר, אני רק, איך אומרים, השארתי את הגופה של הקליפה בעולם, הוא לא חי, אבל הוא לא יכול להזיק, בוא נגיד, אבל הוא חי, המציאות שלו קיימת. המושג שהמציאות שלו קיימת היא עצמה מקטרגת על האדם, בלי שהוא יעופף. הוא לא יכול להזיק, אבל הוא יכול לעורר כתרוג. למה הוא יכול לעורר כתרוג? משום שיש הוכחות למה שנקרא לחטא. ההוכחה קיימת. אז זה בעיה. אז יש בגמרא, יש, התורה אומרת שאדם שחטא עם בהמה צריך להרוג את הבהמה. והקבלה מסבירה מה הסיבה, מפני שכל זמן שהיא קיימת, אז החטא שלו נזכר. רואים אותה, זוכרים את החטא שלו. זה גם בשמיים ככה. אנחנו צריכים לגרום שגם המציאות של המזיק לא תהיה בעולם. לא רק שהנשמה שלו לא תוכל לעופף ולהזיק. והפעולה הזאת נעשית באמצעות זה שהאדם מגיע לאיזשהו מרמור על החטא. כואב לו. הכאב הזה הוא כאב שהורס, הוא כאב שהורג, הוא כאב שמחלק. עכשיו, מי שמדבר הרבה על הנושא הזה, של המרמור, זה אחד מהתלמידים של האדמו"ר הזקן, רבי אהרון הורוויץ, זה רבי אהרון סטרשלר, ככה הוא נקרא, הוא כתב ספר שנקרא שער הייחוד ואמונה, והוא מעריך בזה שבלי המרמור הזה עדיין הגופה נשארת על מקומה. גם הוא הבין שהבן אדם לא יכול להיות במרמור מוחלט, משום שאז הוא יהיה מאוד מאוד עצוב, והוא לא יכול לחיות עם זה. הוא הבין שזה צריך להיות מרמור שמח. הבעייתיות הזאת של המרמור השמח, זה הבעייתיות של הדור שלנו. הדור שלנו זה דור, מה שנקרא, נמצא ממש במטוטלת של קצוות. או שהוא עצוב, או שהוא שמח, אבל להיות עצוב שמח, כאילו הוא מריר על משהו מסוים, אבל הוא שמח על זה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותו לתקן את מה שהוא עשה, זה דבר שקשה מאוד לדרוש מהדור הזה. החידוש או הבשורה שהרבי נותן לדור הזה, נמצא במאמר משנת תשמ"ו, שבו הוא מסיר לחלוטין את כל הקטע של המרמור בתוך העשיית התשובה. הוא כותב כך, הוא כותב שזה ככה היה פעם, וזה היה הסדר. זה מאמר שנקרא מרגלה בפומה דרבה, שנת תשמ"ו. מיד בתחילת המאמר, אתם תראו איזה, יכול להיות שאפילו הוא נמצא פה באיזשהו מקום. זה מאמר שבכלל כדאי לקרוא אותו, כל אחד כדאי שיקרא אותו, משום שהוא יסודי לעבודה של הדור שלנו. נדמה לי שזה פרשת בשלח, כמדומני, תשמ"ו. רבה היה רגיל לומר, תכלית תשובה, תורה ומעשים טובים. אז בהמשך המאמר הוא אומר ככה, עניין המרירות שבתשובה אינו שייך בדורנו זה האחרון. דרד עקבת דמשיכה, כיוון שדורנו אין לנו כוח לעניין המרירות. צריכים התחזקות והתעודדות יתרה. ולכן בדורנו זה עבודת התשובה היא מתוך שמחה דווקא. פה הוא מפיל פצצה, כאילו. לפעמים אנחנו לא יודעים עד כמה הרבי שחרר אותנו מעול. אנחנו לא יודעים על מה מדובר בכלל. הסדר בדורות עבר הוא היה, זה שכשבן אדם חטא, הוא מתענה. הוא צריך הרבה להתענות. להתענות. עכשיו, אם הוא לא יכול להתענות מסיבה בריאותית, הוא צריך לשלם כסף על כל יום של תענית, שהוא לא מתענה, שזה היה מגיע לסכומים אגדתיים. ומה היה קורה אם האדם הזה לא יכול לא להתענות וגם אין לו כסף? אז החסידים היו אומרים לו בבדיחותה, אז אל תחטא. אחד כזה אסור לו לחטוא. אז כן, אין לך אפשרות. אבל הרבי לא רואה את הדברים באופן הזה. הוא אומר שאם אתה נמצא במצב כזה, שכבר חטאת ואין לך כסף ואתה לא יכול להתענות בדור הזה, אז סימן שאפשר לעשות תשובה. אז לפחות תעשה אותה במרמור. אבל אם אתה גם לא יכול להיות מריר, כי אתה נופל ממרמור לעצבות ומעצמות לחטא עוד הפעם, אז גם מרמור אתה לא צריך. בתוך זה גופה, אנחנו צריכים לדעת להבין על איזה רמה של כפרה מדובר, זה שיעור בפני עצמו. על העניין הזה זה דווקא פדיון הבן, פי דלת העניות בדווקא. אבל זה שוב, על איזה רמה זה מחפר, באיזה רמה, זה עוד, איך אומרים, נושא לעיון. זה לא הנושא שלי עכשיו. מה שאני מציע לאנשים שקשה להם, אני מציע להם שיקראו קריאת שמע על המיטה מיד שירדה השמש. ואז מה שיהיה, לפחות תקרא אותה כמו שצריך, מילה מילה, עם כוונה, בלכתחילה קוראים קריאת שמע לפני שהולכים לישון. אבל האנשים פה מספרים שהם נופלים על האף כבר בזמן הזה. אז קשה להם, כמו שאומרים, לקרוא ובכוונה. יש גמרא במסכת עירובין שאומרת ככה. שלושה פתחים יש לגיהינום. אחד במדבר, אחד בים, ואחד בירושלים. לירושלים יש גיהינום של סלק. אחד במדבר, אחד בים, ואחד בירושלים. בחסידות ביארו, יותר נכון חסידים ביארו, אחד במדבר. במדבר זה בחינה, כמו שאומר אדמור הזקן בליקוטי תורה, אדם יבש, ביידיש קוראים את זה פוסט ונפרוסט, אשכנזים. פוסט, זה כמו שאומרים, היו אומרים פעם פושטק, פעם שהיו אנשים יודעים קצת יידיש, הפושטק זה מילה ביידיש, זה פוסט, ריק, ריק ופשוט, ריקני. אדם שהוא מדברי, אדם שהוא לא עושה עם עצמו כלום. אדם כזה ידרשו ממנו, בבית דין של מעלה, נתנו לך כוחות, נתנו לך אפשרויות, נתנו לך זה, למה לא עשית כלום? זה גיהנום אחד של מדבר. יש דרגה שנייה. הדרגה השנייה זה ים. מה זה ים? בתניה כתוב שהמים מצמיחים כל מיני תענוג. יש לך בן אדם שכל ימיו כחגים. הוא רץ מתענוג אחד לתענוג שני, מהנאה אחת להנאה שנייה. הוא רואה ברדיפת התענוגים אידיאל. זה גם בעיה. אבל יש דרגה שלישית, ירושלים. ירושלים זה יראה שלמה, נוטריקון, זה גם מופיע בליקוטי תורה. ירושלים זה בחינת יראה שלם. יראה שלם זה אדם שהוא מאוד מאוד, מה שנקרא, חרדי חזק בנשמה. הוא רציני, כשהוא חטא, הוא מריר, הוא כאוב, הוא עצוב, הוא, איך אומרים, מסוגף, הוא מיואש. ואז הוא נופל מכל המדרגות למטה. וזה גיהנום שלישי. לא דורשים ממך להיות ביראה כזו, שמביאה אותך לקיבוץ כזה, ולחידלון, שאתה מרוב פחד, מרוב אימה, לא מסוגל לעשות עם עצמך כבר כלום. זה כבר גובל ב... באובססיה, זה גובל ב-OCD, בכפייתיות, או בכל מיני כאלה, זה דבר שהוא שלילי. אז זה גם סוג של גיהנום. זאת אומרת, גם על זה יתבע האדם, אל תיקח את הדת בצורה מאוימת ומפחידה. תעשה מה שאתה יכול לפי הכוחות שלך, בצורה חיובית, בצורה שמחה, וזה בעצם הבשורה, זאת אומרת, היה מסר שרצה הרבי להעביר. כל הדברים האלה שאתם תשמעו, זה הכל דברים נכונים. אף אחד לא אמר שכאשר עושים חטא, נעשה מצווה בגלל החטא. אני עשיתי חטא, נולד מלאך צחור מזה. לא, חטא זה חטא. השאלה איך מטפלים בו, איך מתייחסים אליו, זה ההבדל של השיטות, של הגישות ושל הדורות. בדורות עבר הוא היה משהו אחד, בדור הזה היה משהו שני. הנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה מבחינה מעשית, וזה באמת דבר שהוא בנפשנו, מצד אחד הרבי שחרר אותנו לחלוטין מכל המראה השחורה, בוא נגיד את זה ככה, אבל מצד שני הוא תובע בלי הפסקה, תלמדו, תלמדו. למה? מה יש בלימוד כתיקון לעניין? אז כתוב בחסידות שהלימוד, העסק המוחי באיזשהו רעיון גורם לך לשכוח מעצמך. כל חטא ואבון, השורש של כל חטא ואבון בקבלה, הוא מתחיל מרעומה. ראומה הייתה הפילגס של עשיו, זה בחינה. ראומה, הרגשת עצמו, זה המילים המדויקות שבהם משתמש עצמך צדק במאמר, הרגשת עצמו. והוא אומר שלבחינה הזאת יש שני קצוות. ראומה זה תחילת הדרך של הנפילה, והסוף שלה זה המלאק. זה ככה, זה מדרון. עכשיו, איך מתקנים את הראומה הזה ואת את הרגשת עצמו של האדם? שכחת עצמך. מתי בן אדם מסוגל לשכוח את עצמו? כשהוא שקוע באיזשהו רעיון, שקוע באיזשהו משהו עיוני. התיקון שלנו כבני אדם, מאז חטא עץ הדעת, נכנס בנו הרגשת עצמו. לפני שהאדם חטא בחטא עץ הדעת, הוא גם כן ידע שהוא בלי בגדים, אבל הוא לא התבייש, הוא לא הרגיש את זה. הוא היה כמו ילד קטן שהולך, רץ בבית בלי גופייה ולא רואה בזה משהו מוזר. לא חש כלום. זה היה האדם הראשון לפני החטא. האדם הראשון שאחרי החטא הוא כבר מרגיש בושה, הוא מרגיש את הלא טוב שבעניין. הוא מרגיש את זה וזה מפיל אותו. הרגשת עצמו היא התיקון שלנו כאן בעולם. כל חטא ואבון, כל חטא בלי יוצא מן הכלל, הוא מגדיל את הרגשת העצמו של האדם. האדם וישמן ישורון ויבעט. מתי הוא בועט? כאשר הוא הרגיש את עצמו מאוד. למה הורידו לנו את כל תיקוני התשובה והמרירות? אתם יודעים למה? מפני שפעם כשהיו אומרים לבן אדם, טוב, חטאת בזה, תתענה. טוב, חטאת בזה, תשלם. טוב, חטאת בזה, תהיה מריר. מה היה קורה לו? היה מקבל את זה, כמו שאומרים, בבגרות, והיה עושה את זה על הכיפק. למה לא? היום אני אבוא ויגיד לבן אדם, טוב, 40 טעניות, חצי יום, לא משהו. וואו, מה, רק על זה? וואו, הוא מתכווץ. ההתכווצות, איך בדרך דיברתם על הקור והחום? יש קור ויש חום. מה יותר גורם לאדם להרגיש את עצמו, הקור או החום? הקור. איך דוד המלך אומר, קצינה רצון תאתרנו. הצינה היא מאתרת את האדם כל כולו. אם אנחנו באים ביום חם מאוד 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 מאוד, נכון, היינו רוצים מזגן, אין מזגן. טוב, אז תביא מעברר. את המעברר, איפה אנחנו שמים? שים לי על הפנים. ומה עם הזרועות? ומה עם מה שתחת החולצה? ומה עם הרגליים? לא, תשים לי על הפנים, אני מסתדר כבר. זה בסדר, מספיק לי להיות על הפנים. אבל בצינה זה לא ככה. תשים לי את המפזר חום על הפנים. שמת אותו על הפנים, אני הולך להקיא. מה? הרגליים שלי קרות, אני כולי רועד ואתה שם לי אותו על הפנים. הקור מקווץ הרבה הרבה יותר, הוא באופן מאוד מאוד מסיבי. הקיווץ שמתרחש בדורנו כאשר אומרים לבן אדם תיקוני תשובה, כשאומרים לבן אדם הוא צריך לעשות מרירות, הוא צריך עכשיו לשבת ולבכות, וכל מיני דברים כאלה, הקיווץ הזה גורם לו הרגשת עצמו איומה. אומר הרבי, מה זה נותן? כשהוא חטא הוא הרגיש את עצמו, נכון? עכשיו אני רוצה להוריד ממנו הרגשת עצמו. היו התיקונים פעם גורמים לאדם קצת להחליש את הרגשת עצמו. מה הם עושים היום? מגבירים אותו עוד יותר. אז עזוב, זה כבר לא משתלם. זה לא... כשאדם שמח באמת, הוא לא חש כלום. הכל, הוא מרגיש, כמו שאומרים, מתי מרגישים שהראש כואב? מתי מרגישים שיש ראש? כשהראש כואב? כשהכל טוב, אנחנו לא מרגישים, הכל זורם, הכל בסדר. אפילו לא מרגישים ששמחים. כשאני עצוב, אני חש, אני עצוב. זה המודל, זה האדם, זה המהות שלו. הלימוד מחזיר את האדם לאיזון של קודם חטא עץ הדעת. זה משהו משלים את מה שבמקום, אבל על זה אי אפשר לוותר. זאת אומרת, על הלימוד אי אפשר לוותר. אתה חייב להיכנס לאיזשהו רעיונות של 30 שניות, דקה, 5 דקות, 10 דקות ביום, מוציאים אותך מהדאגות שלך ומהדמיונות שלך. זה בעצם הרגשת עצמי שלי. אני שוכח, אני שקוע במשהו אחר. ואם זה משהו אלוקי, אז אני מחובר איתו באותם השניות. וזה, איך אומרים, זה התיקון, איך אומרים, הכי גבוה שיכול להיות. בואו נראה איך כל זה שייך עם פרשת השבוע, פרשת שמות. כבר היה כמה וכמה דברים שהזכרנו את השמות, אבל יש לזה איזושהי שייכות ישירה. כתוב בספרי, ספרי זה מדרש של תנאים. בספרי בפרשת קורח כתוב, כל מקום שכתוב הנה זה לשון שמחה. נותן לנו כלל. בתורה, כל פעם שתראו את המילה, הנה, שמחה. הנה, הנה, אי, נון, אי. אז עכשיו אני שואל שאלה פשוטה, אני אקריא לכם פסוק, ותגידו לי מה כל כך שמח פה. ואתה, הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. איפה השמחה פה? מדובר, כשאומרים הנה, מדובר שהאובייקט שעליו מדברים נמצא בשמחה. עם ישראל, עכשיו משה מדבר עם עם ישראל, משה מדבר עם אלוקים, אלוקים מדבר עם משה. הוא אומר לו, שמעתי את בני ישראל, שמעתי. אז איפה השמחה שלהם נמצאת? הם מדוכאים בקושי. אז המפרשים אומרים כך, נסתכל בפסוק שקודם לפסוק הזה. בא הפסוק שלפני זה ואומר, אומר למשה ככה, וארד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו אל הארץ ההיא, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיטי וכולו. הבשורה הזו הכניסה בתוך העם המדוכאים, דרך המזל שלהם, קורטוב של שמחה. ברגע שהם היו בקורטוב של שמחה, אפשר להתבטא בבסוק שאחרי זה, הנה, אני שמח, זה בסדר. הנקודה היא, כן, זאת אומרת, הנה בפסוק הזה והרד להצילו, למה עם ישראל שמח? שמח בגלל שאלוקים בישר לו בשורה טובה קודם. כל פעם שיש אצל האדם, כל פעם שיש איזושהי תנועה, תנועה מסוימת של, של, של שמחה, אז שייך שיהיה אליו גילוי אלוקי, גילוי. אנחנו רואים את זה אצל בני אדם בצורה מאוד מאוד מוחשית. אנשים שמתקרבים אליהם, אנשים אוהבים לדבר איתם, זה בדרך כלל אנשים שמחים. אנשים קודרים, רציניים, מופנמים, כאוסים, נראים כאוסים אפילו שהם לא כאלה באמת. האנשים ככה, זה לא, 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 לא נעים לי כל כך להתקרב אליו. לא, משהו כזה, אדם שהוא חייכן, שמח, עם מראה לבנה, איך שזה נקרא, האנשים מתקרבים אליהם. יש לנו כלל שמלכותא דרכיה כאין מלכותא דארעא. מלכות הדרכיה, זאת אומרת מלכותו של אלוקים, איך הוא מתנהג בעולם, כאין איך שמתנהגים כאן. השם צילך על יד ימיניך, השם הוא הצל שלך, מה שאתה עושה פה הוא עושה שם. כשם שהבריות כאן אוהבים, מכבדים, מפארים, נדבקים למי שהוא נמצא במצב של שמחה, כך גם הקדוש ברוך הוא נדבק ומתקרב ואוהב ומתרשם ממי שנמצא במצב של שמחה. אנחנו רואים את זה ביחס לנביא. אחד מהתנאים לקבל את הנבואה זה להיות בשמחה. ובלי שמחה, השורה, הנבואה לא שורה מתוך עצבות, זה בלתי אפשרי. למה? הנבואה זה מין קרבה יוצאת מן הכלל שבין אלוקים לאדם. אז אתה רוצה שיתקרב אליך, אתה רוצה שיסתכל עליך, ככל שתהיה שמח יותר, אז הוא יהיה יותר מקורב אליך, יותר מסתכל עליך. וזה בעצם, אני חושב, המסר שרצה הרבי להעביר לנו, שאתה עושה תשובה מתוך שמחה. איזה יופי, בזכות התשובה אני יכול יותר להתקרב אל האלוקים, אז אני שמח. אני לא עסוק במרמור על מה שעשיתי, אלא על היכולת שלי עכשיו להתקרב, כמו שאומרים, בצורה חזקה יותר. אני רוצה רק לסיים ועוד פעם לסגור את הפסוק רק במעשה אחד. אחד מהחסידים מספר שהרב סלוני מספר שהוא הוא נסע לרבי הרייץ עוד כשהוא היה ברוסיה, הוא נסע בריגה, הוא נסע אליו לבקר אותו. הוא הוזמן לשבת על שולחנו, לאכול על שולחנו של הרבי בשבת. על השולחן היה מתארח באותה שבת אדם שהוא כנראה, לא היה דתי כנראה, אבל הוא היה ממשפחת האדמור, והשם שלו היה פרופסור פישל שניאורסון. הוא היה בן אחרי בן של הרבי הצמח צדק, הוא כתב כמה ספרי פסיכולוגיה, גם כן ראיתי אותם, הוא היה מומחה בתחום שלו. הוא ישב על השולחן, והוא ביקש מהרבי הרייץ שיספר איזשהו סיפור על הרבי האמצעי. הוא היה נכד של הרבי הצמח צדק, הוא היה קרוב משפחה של הרבי הרייץ. אז הרבי הקודם בהתחלה לא סיפר, ובהמשך הסעודה הוא סיפר. מה הוא סיפר? שפעם הרבי האמצעי רצה לכתוב חסידות, אבל כמו שאומרים, לא הייתה לו השראה. אז הוא ישב עם השולחן, עם הפנים לקיר, עם העט ביד, והוא ביקש מהמקהלה של החסידים שתשיר איזה שיר. הם שרו, ואז הוא קיבל את ההשראה וכתב, והחסידות שיצאה לו אז, כמו שאומרים, היה ביטוי לזה אפילו, חסידות עם הרבה ערבות, נעימות ומתיקות. עכשיו, הוא סיפר את הסיפור הזה, הפרופסור הזה, שפי של שניאורסון, היה אומן הנפש, הוא היה פרופסור לפסיכולוגיה, הוא מאוד התפעל מהסיפור. אחרי שנתיים הוא פוגש את החבר השני שהיה על השולחן, הוא אומר, אתה לא יודע, אני כתבתי מאמר ארוך בנפש, מה על הסיפור הזה? מה עשה הניגון מבחינה נפשית, שיכניס ויחדיר וחיבר וגרם לו שהוא יכול לשבת ולכתוב את המאמר העמוק שהוא רצה להגיד, ועוד שזה יצא בצורה מוצלחת. אז אני מסתכל על צדיק. צדיק הוא, איך אומרים, מחובר לקדוש ברוך הוא, ואין לו אף מפריע של חיצונים וכאלה, ואף על פי כן תראו מה עשתה לו השמחה, מה היא פעלה על השמחה. אז על אחת כמה וכמה אצלנו, זאת אומרת, כמה היא יכולה לשנות, כמה... אני זוכר שכשהיינו בישיבה, אז המשפיע הזקן, הרב פוטרפס, היה אומר שהוא היה רואה איזה בחור כזה, קוראים איזה מעונן חלקית כזה, רציני, אז הוא היה אומר לו, למה אתה כל כך, הוא היה, איך אומרים, קרביים על איזים, הוא סבל הרבה בחיים שלו, אבל היה כל הזמן לליז. אז הוא שאל את הבחור, למה אתה כזה רציני? מה, כל העולם עליך כאילו? מה אתה מרגיש? אז הוא אמר לו, אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אין לי שום סיבה להיות שמח, אז אחרי אני רציני, כאילו, מה, ככה הבחור עונה לו. אז אומר לו, רמי לפוטופס, אני אגיד לך, אני בדקתי את הנושא, היה אומן הנפש המשפיע הזה. אז הוא אומר, אני בדקתי את הנושא הזה של שמחה ועצבות, והגעתי למסקנה שאף בן אדם אין שום סיבה להיות שמח. זאת אומרת, אולי יהיה רגע מסוים בחיים, כן, אבל בגדול, ביום יום, בסדר הקבוע, אין שום עניין להיות שמח. אין לך עניין, אין שום סיבה. ועד רבה, יש לכל אחד מספיק סיבות להיות עצוב. הגעתי למסקנה, הוא אומר על עצמו, כשהוא היה בסיביר 20 שנה, הגעתי למסקנה שאם אני ממשיך ככה, אני מת מרוב דיכאון. ואז ההחלטה שלי הייתה, זה ששמחה לא צריכה סיבה. אתה צריך להחליט. אמרת טוב, להחליט. להחליט. אני שמח. למה? כובע אף לגובה. אין לזה סיבה. אם תתחיל לחפש סיבות, לא תמצא אותם אף פעם. יהיו לך בתור 20 סיבות, למה לא? וזה בדיוק העבודה. אם אנחנו רוצים לתקן, אני חושב שזה מה שתמון בסוד, לתקן משהו עשוק. משהו עשוק, משהו שנעלם, אתה צריך להגביר כוחות. יש משהו שנעשק, ישנם כוחות שנעשקו, אני לא אומר שלא. איך אתה יכול להגביר אותם לזה שאתה מגביר שמחה בעולם? יש אנשים כאלה שכל עניינם זה להעלות חיוך על השפתיים של מישהו, הם בעלי דרגה גבוהה מאוד, הגמרא אומרת שאלה שעשו את זה היו בני עולם הבא. יש אנשים כאלה שלפחות להעלות שמחה על השפתיים של עצמם, לפחות. איך אומרים? לפחות שהאטמוספירה תהיה אטמוספירה קצת יותר נעימה פה בכדור הקודר הזה. כאילו, יהיה קצת... לפעמים אתה הולך ברחוב, אתה רואה אנשים, אפילו כאלה שאתה מכיר אותם, הם ככה עם ג'ינס בום ביד, והם ככה מלוכסנים כאלה, הם לא רואים ימינה, לא רואים שמאלה, הם עסוקים עכשיו, הם לא... זה כאילו אנשים, הם עכשיו בעולם האצילות, הם לא רואים אף אחד, זה לא... למה? הם מרגישים שהשלום שהם יגידו, המאור פנים שהם יגידו, כאילו... הם מפסידים משהו מזה, או שהם מקלקלים. אני חושב שזה באמת מבצע, מבצע חיוך, מבצע שמחה, מבצע לשנות, כמו שאומרים, את ה... תתרום את עצמך, יש לתרום את עצמך למדע, תתרום את עצמך, לא לחיים שאחרי המוות, לחיים שלפני המוות תתרום את עצמך, לשנות קצת את האווירה, שהאדם יהיה בתנועה של שמחה. מה זה יפעול? מה זה יפעל? ששמחה פורצת גדר, זה יפעל. כשאתה רוצה להוציא משהו עשוק, מה זה עשוק? עשוק זה שבוי, הוא שבוי. אז יש לך כאלה שיש להם, רק בשמחה זה יכול להתגלות החוצה. אז אם אני מסכם מה ששלמה המלך אומר, הוא אומר, תראה, אני רואה את המציאות, הוא לא אומר שלא, המציאות קיימת, יש בחינה של עושק, יש בחינה, שבתי אני והערה, כל העשוקים שנעשים תחת השמש, והנה דימת העשוקים, ואין להם מנחם. כשהאדם הוא אסור, אין אסור מתיר את עצמו, הוא שקוע בתוך עניין, אבל אם אתה רוצה לשחרר אותו, גם מבחינת האישיות שלך, על כל שלושת הרובדים שדיברנו, העושק הראשון הוא הכי בעייתי, כי מבחינה הלכתית לשחרר את הממזר, אני יכול לסמוח מהיום עד מחר, אבל זה בעיה, הלכתית זה בעיה. אבל שתי הבחינות האחר כך, זה יהיה רק באחרית הימים, התיקון של הממזרים. עתידין ממזרים להיתאר, חז"ל אומרים. אז צריכים שמשיח יבוא מהר על ידי השמחה, ואז נתאר גם אותם. אבל יש הבחינה השנייה של התינוקות שנפטרים, ויש הבחינה השלישית של הצדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, וכל השינוי של סדר ההשתלשלות, כי בשמחה תצאו. לכן, אני חוזר עוד פעם להכנסת ספר תורה. כשבאו לרבי ואמרו, אנחנו רוצים לעשות הכנסת ספר תורה, אבל לעשות את זה בחשאי. אז הרבי אמר, מה פתאום בחשאי? בכל השטור, הם אומרים ביידיש, בכל הרעש. הכנסת ספר תורה לעשות בחשאי. למה כשסדר ההשתלשלות נעלם, אנשים עושים את זה בקולות תרועה וקול שופר, את החטאים ואת המצעדים ואת הדברים השליליים עושים ברעש גדול. למה את מצעד הכנסת ספר תורה נעשה בהיחווה? זה צריך להיות... למה? הוא אמר, הלוחות הראשונות שניתנו ברעש, הוא מצא איזשהו רעיון. הלוחות שניתנו ברעש, אז זה לא זה, אז הוא רצה לעשות את זה ככה בחשאי. זה לא הסדר. צריך לענייני הקדושה, האדם צריך לעשות בחיל היתיר, ואז, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא נותן את ברכתו, שבתוך הבחינה הזאת תהיה סייעתא דשמיא. ועוד פעם, אני מצטער, אם אני אמרתי איזה שהם דברים ש... הפחידו או זה, זה בכלל לא היה הכוונה. שמתם לב שהיה הבדל בין החצי הראשון של השיעור לחצי השני. אני רציתי להגיע לחלק השני, אבל מה לעשות? הייתי צריך לעבור דרך החצי הראשון. קריאת שמע על המיטה. בוא נדבר על החצי הכוס המלאה. לוידוי פה, בפה מלא ובצורה ברורה, לא בזה. החלק המתקדם זה עשיית תשובה, שזה חרטה. אבל לא מתוך מרירות, אלא מתוך שמחה. ושמחה, דרך אגב, אחרי שהאדם חוטא זה סוד, הוא תמיד יהיה עצוב, והוא עצוב, להיות שמח זה עבודה, זה לא פשוט. זה משימה. זה משימה. קריאת שמע שעל המיטה. כן, זה בזכות הצדיק, כן, יש כל מיני בחינות שכל צדיק גילה. אני דיברתי ברובד הכללי, כללי, כן. כן, יוסף, כן.
שתי שאלות מבינה אחת, אז יכול הרב לדבר על שתי המילים הראשונות, לכאורה מיתרות, או אני לא מבין אותם ברשת, ושבתי אני. יכול להתחיל וראה את כל השוקים, מה זה משבתי אני, מאיפה הוא בא?
הוא ראה, הוא הביט וחקר ואיזן וחצב וחקק ואיין. ועוד פעם מסתכל, ועוד פעם מסתכל, והוא ראה שזה זהו זה. יש, מה שנקרא, במושכל הראשון חשבתי כך. ואחר כך ראיתי שזה לא בדיוק כך. אז פה, שלמה רוצה להגיד, אני, איך אומרים, ישבתי על זה לילה.
עיינתי רבות בדבר.
כן, חככתי בדעתי.
אני עשיתי תשובה מתוך שמחה. ואז
היה לי
את הפרספקטיבה לראות
שאת כל
האחרים
שם
לא שעה.
שתיים, הלכה למעשה הרב, בלוויה של הורים, אז מה, גם הצדדים נחשב?
לא, לפני.
רק לפני.
אני אמרתי מנהג חב"ד.
אני שואל על מנהג חב"ד.
מי שלא במנהג חב"ד, אז יש לו על מי לסמוך במנהג שלו. אני רק אומר, במנהג חב"ד לפני. אני יכול לומר לכם שכשאני הייתי ילד בן 11 ואבי עליו השלום נפטר, אני בכלל לא הייתי בלוויה שלו. אתם לא תאמינו. לא נתנו לי בכלל להיות בלוויה שלו.
מה,
לפני ברגע? הוא נפטר, זאת אומרת, הוא נקבר בירושלים, אז בלוויה אני הייתי רק באמירת הקדיש ליד בית הכנסת, והעיפו אותי משם, ואחר כך, אם אני זוכר טוב, זה כבר 25 פלוס שנה, אז היה... שהגענו לירושלים עד שלא סגרו את הגולה לאנשי חברה קדיש, לא נתנו לנו להתקרב. רק אחרי שהקבר נסגר, זה מנהג ירושלים. כן.
אחר כך באים,
אחרי שנסגר. אחרי שסוגרים זה כבר אחר. אחרי
ששמים את
הכוח
הזה החדש הזה, אז אפשר ללכת לבוא לבקר.
כן.
פעם אחרי שהקבר זה השמחה, שמחה, שמחה, ואת השכנת הכל.
מה אני אגיד לך? אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, אבל תקבל את זה בפרופורציות הנכונות. יש וורט שאומר, תקשיב טוב, תקשיב, יש וורט שכתוב בליקוטי דיבורים של הרבי הקודם, זה וורט עמוק מאוד מאוד, אבל גם בצורה החיצונית שלו הוא ייתן לך משהו. הוא אמר ככה, שלמה המלך לא היה חסיד, כי אם הוא היה חסיד, הוא היה כותב את כל שיר השירים לא על הדוד והראיה, אלא על הקשר שבין חסיד לרבו. כן? רק רגע, זה הוורט על שיר השירים. חכה, זה הוורט על שיר השירים. עכשיו, אם הוא היה חסיד, אז זה היה מסיים שעל ידי שמחה אפשר לפתור את הבעיה. זאת אומרת, אנחנו מנסים להבין את המסר. אני עברתי את המסר של שלמה, אני לא חושב לא ניסיתי לטייח את מה שהוא רצה להגיד. המסר הוא מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד בוטה. יש בחינה של עשוקים, אנחנו צריכים לדעת את זה. אבל יש אפשרות לפרוץ גדר. לפרוץ גדר זה לא אומר שמה ששלמה אומר זה לא נכון. לפרוץ גדר זה לפרוץ גדר. אתם מכירים את הסיפור הזה על רבי יונתן אייבשיץ, שהתווכח פעם עם המלך, שהמלך שאל אותו, יש 10 פתחים לעיר, ואני יוצא היום לטייל, אז תגיד לי באיזה פתח אני אכנס. אומרים שחכם עדיף מנביא. אז רבי יונתן אייבשיץ אמר, ואם אני אגיד לך שבפתח השמיני, אז אתה תיכנס בתשיעי, אז אני אף פעם לא אצליח להוכיח לך שאני צודק. אז מה נעשה? אני ארשום בפתק, ואתן את הפתק הזה לידי שליש, ואתה לא תראה, ואחרי שאתה תיכנס לעיר, נפתח את הפתק ונראה אם צדקתי. אמר המלך בסדר, הוא כתב את התשובה שלו בפתק, שמו את זה סגור, ונכנסו, המלך חוזר חזרה מהטיול, מתחיל לחשוב, יש 10 פתחים, אבל החכם היהודי הזה תמיד ניצח אותי, אני חייב להראות לו פעם אחת ולתמיד שהוא לא כזה חכם. אז לכן אני הולך לעשות, אני חוצב בחומה עוד פתח ונכנס דרך שם. הוא נכנס דרך הפתח, הוא רץ בשמחה, אומר לרבי יונתן, בוא, פותחים את הקופסה, מסתכלים מה כתוב, ושם היה כתוב, מלך פורץ גדר ואין מוכין בידו. הוא ירד לסוף דעתו, שהוא חומרים, לבחינת המלכות יש כוח...
דוד המלך, שזו המלכות, אז
רוקד כמו... ולכן, דוד המלך והמלכות, אז הוא רוקד כמו משוגע כשהוא מעלה את ארון השם. וזה הרמז להכנסת ספר תורה שאנחנו דיברנו. כן.
כן. כן.
כן, עשיתי פריצה בלילה. הלך טוב. אני שמח. זה יכול להיות מתוך חץ.
רגע, מהסיפור של המינון... הייתי בסידור.
מה זה מרירות? העצבות זה נובע מתוך הישות שלך. מרירות זה שלא אכפת לך ממה שאתה לא עשית את העניין, אלא העניין לא נגרם. העניין אכפת לך, לא זה שאתה לא עשית אותו.
יש אחד התפילה שבנים מתפללים בבוקר שזה נקרא קרי, וזה חלק ש...
בנוסח חבן ראית את זה? עזבי את זה.
סידור אחר.
סידור אחר זה מופיע, לא בסידור חבן.
זה משהו שקשור ללא... הסיפור של הבן היה קרוב למישור, לנושא של המזרים. הרב מכיר את הסיפור של הבן? אז נודע לי, איך נראה ביהדות? יש ייעוש?
זה בדיוק.
מה יש לו הילדים האלה? אני זוכר בתור נערה בתיכון, נחרדתי, לא יכול להיות שהמורות...
כמו הג'ויש פרס הזה, גם כן.
זהו, מה לדבר על זרים חילוניים שהם...
אני יכול לענות לך שתי תשובות, אחד לא נעימה ואחד יותר נעימה. לא התפללתי עדיין. הנקודה הראשונה זה שהממזרים האלה, את לא יודעת מה קורה להם במשך הזמן. הקדוש ברוך הוא גומר אותם באיזושהי צורה, כשאת לא יודעת את זה. מעבר לזה, יש אם זה ספק ולא ידוע, אז הקדוש ברוך הוא מרחם עליו ומשאיר אותו בחיים. כן. טוב, זה נושא הלכתי, תעזבי את זה, כן.
התחלתי לעבוד באיזה מקום חדש ועובדת איתי איזושהי אישה שהיא בעצם במקור גבר, שרציתי לשאול מה
היא לדבר, קצת עושה לי הרגשה לא טובה. מה, היא רק עשתה שינוי גופני חיצוני? זה גבר לכל דבר. זה גבר לכל דבר.
מה הדין לדבר?
איסור ייחוד קיים, כמו יש איסור, יש
איסור מגיעה גם.
אותו דבר.
אז מה איתה?
רוח חום
זה לא נושא, לא נרחיב בזה עכשיו.
עניין הצדקה לתענית, אני מתכוון שנותנים את העניין באותו עוזר.
אני אמרתי לה שעוזר נקרא ילד שנולד לאישה נשואה שנולדה בבעלה ובעלה רומן עם מישהו אחר ומזה נולד ילד ביום.
האם תרומה זרה היא מותרת על פי ההלכה היהודית?
זה ארוך מדי, אני לא רוצה לענות על מה שארוך.
לא, זה לא
ממזר. זה לא ממזר. רק אם מגוי זה לא ממזר, אם יהודי זה ספק ממזר.
אה, אוקיי.
שמחה פורת גדר, כאשר יש לפעמים מצבים, אני חושבת שהם לגיטימיים, שבבית אני יוצר במצב מול עצמי, וכשאני יוצא לחוצה אנשים, מפחים חיות, ואני שמחת אותם, אני...
צריך להשתדל כל הזמן להיות עסוק, ולהיות במצב שכל הזמן שמחה.
מהי השמחה באמת? זאת אומרת, אני גם בבית יכולה להשאיר ולפחות ולשמוח עם עצמי, כן, אבל אני אומרת, איפה שיותר.
אני הולך להתפלל עכשיו. איפה שיותר.
אחרי התפילה תמשיכו.
איפה שיותר, בקיצור. איפה שהשמחה היא גדולה יותר.
גם בית היא אמיתית וגם פה וגם פה.
לא, איפה שהיא יותר. שמחה יותר גדולה.
כבוד הרב, ממזר זה רק גבר שקיים יחסי מין עם אשת איש והביא ממנה ילד, נכון?
לא, לא. קרובי משפחה גם.
קרובי משפחה.
אבא ובת.
אבא ובת.
אמא ובת. מה זרע מיהודי זה נכון?
לא ממזר 100%, אבל זה יכול להיות ממזר, כי את לא יודעת מי זה. הם לא מגלים לך מי זה, זה חוק. זה לא קשור אחד לשני, לא.
עד לפני מתן תורה.
אחרי השיעור.
יהודה נחמנסון.
יהודה נחמנסון. יהודה נחמנסון.
אפשר להרים כוסות.
סליחה, מה לגבי אימהות חד-הוריות?
רגע, מניין, תגיד לו שלא
יהיה.
קשה לנו לאשר את זה על פי ההלכה, קשה לאשר את זה, אבל אלה שעושות את זה,
גם אם גבר נשוא תרם את הזרע הזה ואישה קנתה את זה,
זה נכון, אבל אף פעם אי אפשר יהיה לדעת אם הילד הזה לא יתחתן פעם עם אחותו, כי לא יודעים מי זה האבא שלו. אז אם הוא אבא יהודי, אז יכול להיות שביום מן הימים הוא יתחתן עם אחת שהיא אחות שלו או בת אחותו. את מבינה, אחותו מהאבא, כי לא יודעים מי זה האבא.
דרך תורה ושואלים רב מקובל, אז הוא יכול לדעת דבר כזה?
לא, לא. זה צריך להיות לא זרע של יהודי, רק זרע של גוי. זרע של יהודי יהיה בעיה, כי לא מגלים לך מי זה האבא. אז מאיפה את יודעת שזה לא יהיה... שזה לא יהיה בן של אח או משהו כזה.
אם באישה וזרע של גוי, אז
זה לא קשר לכל הדעות, אבל זה פחות בעייתי. פחות בעייתי, כן.